הורדת תשובה פרק ד' עד ג'.
התשובה הכללית היא אלוהי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון חמורים שבחמורים, עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות, כולם הם חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה, וכולו לחד אתר סליקים. לפי הסגנון רואים שזה לקוח מהזוהר. הרבה פעמים בחיים שלנו נדמה לנו שהבעיות הפרטיות שלנו וסדרי החיים שלנו זה שלי, זה לא נוגע לאף אחד, מה כולם מבינים? זה בעיה שלי, רוצה להיות יותר מתוקן, רוצה להטיב את המעשים שלי, אם קלקלתי זה שלי, אני הפסדתי. ונדמה לנו שהחיים של הכלל זה נושא אחר. החיים של הכלל אולי זה רק למנהיגים, למנהיגים רוחניים, תלמידי חכמים רבנים שכולם שומעים להם, מנהיגים מדיניים שהם מוציאים למלחמה או לכל מיני חוקים, שזה נוגע לכלל. אבל מה החיים שלי נוגעים לכלל? אז תסתכלו בפרשת שמות. וזה נראה לפעמים כמו שכותבים היום, יש רומנים שכותבים פרק אחד על פלוני אלמוני, פרק שני מצליחים לדבר על מישהו אחר לגמרי. ועוד פעם, מעברים פעם על זה ופעם על זה, פעם על זה ופעם על זה, ורק בסוף הספר פתאום הכל נפגש. ראיתם שיש ספרים כאלה, סופרים כאלה. אחד זה להגביר את המתח. אתה מגיע לאיזה נקודה של סי בסיפור מסוים, ופתאום עוברים לדבר על נושא אחר. משאירים אותך באמת. תסתכלו בספר שמות. הפרשה שקראנו. הפרשה הראשונה, כולה מדברת על כלל ישראל. בני ישראל פרו וישרצו והרבו ויצאו מאוד מאוד. ויקום מלך חדש על מצרים. ואומר הר הנתחכמה לו. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. פרק שמדבר, אפילו כשהוא מדבר עם המילדות, זה כדי להשמיד את כל העם. פרק השני, פתאום עברנו לאיזה מקום אחר. איש מבית לוי, לוקח אישה מבית לוי, היא הרה ויולדת בן, והיא לוקחת תיבה לשמור עליו, להגן עליו. זה נכון שהסיפור הזה הוא חלק מהגזרה הכללית שכל הבן הילוד האורה תשכחו. אבל כאן אנחנו עוסקים רק בילד אחד. ילד אחד מכל מבין מאות אלפים. והילד הזה גדל והולך, הגיע לבית של פרעה, סיפור מאוד נפלא, מאוד מעניין, איך הילד הזה גם ניצל וגם גדל בבית של פרעה, ואחר כך יוצא מהבית, והוא נפגש עם מצרי מכה איש עברי מאחיו, אחר כך שני עברים ניצים, ואחר כך הוא בורח ומגיע למדיין, נושא אישה. הכל סיפור של אדם אחד פרטי. סוף פרק ב' ויהי בימים הרבים ההם. בימים הרבים ההם זה אומר שזה אותם הימים שדיברנו קודם. אז יש קשר ביניהם. בימות מלך מצרים, וימחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, בתל, שבתם אל האלוקים. פתאום שכחנו ממשה, שכחנו מכל הסיפור, חוזרים לכלל ישראל. התחלנו לכלל, עברנו לפרט, חוזרים לכלל. פרק ג' מתחיל, משה היה נוהג, רואה צאן יתרו חותנו, וינהג את הצאן אחר מדבר ויבוא אל הר אלוקים חורב. ושם הוא רואה סנה בוער, ולכאורה חוזר לעניין הפרטי, ופתאום אנחנו שומעים שההתגלות האלוקית מדברת איתו על העניין הכללי. אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, לך הוצאת את עמי בני ישראל, שמעתי את מחוריו, ידעתי את מחוריו, כן, השם כאן מערב את שני הדברים ביחד. וכאן התברר לנו, כן, שוב, משה רבנו אומר לי קצת ויכוח, מי אני וכו' וכו', ובסוף השם בעל כורחו שולח אותו, אתה הולך לגאול את ישראל. עוד פעם חוזרים לחלק הפרטי. משה חוזר ליתרו לבקש רשות, ויתרו נותן לו רשות, בדרך, יש עניין פרטי שלו, והיא בדרך במלון, ובגשר השם ובקש עמיתו, סיפורה אשתו גואלת, מצילה אותו, הוא נגמר הסיפור הזה, ושוב חוזרים, ומלך משה פוגש את אהרון, הם הולכים ואוספים את זקני ישראל, שוב מודיעים לכולם, ויאמן העם כפקד השם, מגיעים לפרעו, פרעו לא מקבל את זה, מחמיר את הגזרות, גוער בהם, ושוב, משה רבנו באופן פרטי, בסוף הפרשה, והיה שם משה אל השם, ואומר, השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? אנחנו שמכירים את כל הסיפור, יודעים שכל הסיפור הפרטי של משה נוגע לעם ישראל. כל מה שהיה נדמה, מי שרואה את החיים הפרטיים שלו, הוא אומר שזה משהו אישי. שיוכבד ואמרם ניסעו וילדו בן, כאילו משהו פרטי שלהם. אחר כך התברר לנו שכל זה שייך לעניין הכללי. אין כאן הפרדה. מה שנוגע למשה, זה אחר כך יהיה מאוד מאוד קשור עם עם ישראל. אם משה רבנו היה מת, מי יודע מה היה קורה עם עם ישראל? אנחנו עוד יותר מעמיקים, אנחנו רואים, יודעים שמשה רבנו נולד בזין באדר, ואנחנו יודעים בתוך חשבון של הגמרא בקידוש, שהיא עושה חשבון שנולד בזין באדר, וכשאימא שלו התמינה אותו שלושה ירחים, אז מתי הוא יוצא החוצה? ואב וסיוון. אנחנו רואים שזה מאוד משמעותי. מה שבחיים שלו כאילו מקרי, זה ההתגלות של משה רבנו בעולם, זה ההתגלות של התורה. זאת היא השליחות של משה. אנחנו לא קוראים למשה משה נביאנו או משה גואלנו או רבנו. משה רבנו בשבילנו הוא לא יציאת מצרים, הוא מתן תורה. משה בשבילנו לכל הדורות זה התחלת התורה. משה רבנו הוא פותח את התורה. ורואים שזה מתבטא בחיים הפרטיים שלו. כשהוא נולד, ותראה אותו כי טוב. אנחנו יודעים שהתורה היא נקראת טוב. זה מקביל לבריאת העולם, והיה אלוקים את האור כי טוב. ממילא מובן שמה שחשבנו שזה חיים פרטיים, זה לא כך. אלא החיים הפרטיים של האדם הם מורכבים בתוך חיי הכלל, בלי שהוא מבין, בלי שהוא יודע. כשאני עובר עבירה ואני אומר, זה העניין שלי. מגיע לי עונש, זה שלי. זה לא נוגע לכולם. אילו הייתי יודע שבעבירה שעברתי, חלילה, פגעתי בעם ישראל, וזה גרם לעיכוב של גאולה, זה גרם חלילה לאיזה אסון נורא, לאיזה צרה גדולה של העם. ברור שהחשיבה שלי על עצמי הייתה משתנית מהקצה לקצה. לא הייתי חושב שזה רק שלי. אני מבין שמה שקורה איתי נוגע לכולם. אותו דבר גם להפך. לפעמים יש דברים של הכלל. חלילה, אני גר באמריקה. ואני שומע שבמדינת ישראל הולך להיות מלחמה עם הערבים, יש טרור, יש בעיות. זה נוגע ליהודים שם, זה לא נוגע לי. אני כאן באמריקה, לי יש חיים שקטים, שלווים, הכל בסדר. ואז פתאום מגיעים אנשי החמאס או אותם הרשעים שהם מציקים לישראל בארץ, והם מגיעים לאמריקה, והם עושים שם את הריסת מגדלי התאומים, או דברים אחרים, ואז מתברר שהטרור הזה של מדינת ישראל מגיע לאמריקה, וגם שם היהודים לא יכולים לברוח ממנו. יהודי חשב שהוא מציל את עצמו, וזה דאגה רק של אלה שגרים שם. הבעיה של הערבים זה עם אלה שבהתנחלויות. אנחנו, זה לא נוגע לנו בכלל. ואז יהודי לא מצטער, וזה לא נוגע לו, הוא לא, לא משתדל, זה בעיה שלהם. אז, הזמן מוכיח שהחיים שלנו משולבים זה בזה. החיים של הכלל עם הפרט, החיים של הפרט עם הכלל. כן, בפרשת שמות אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. אפשר להגיד, זה משה רבנו, משה רבנו הוא משהו מיוחד. אבל כשהוא נולד, אף אחד לא ידע שהוא מיוחד. אף אחד לא הבין שהוא הולך להיות גואל של ישראל. כשמרים עמדה להושיע אותו, להציל אותו, היא חשבה להציל את האח שלה. היא לא חשבה שבזה כעת היא הולכת להושיע את עם ישראל. אבל היא באמת הושיעה את עם ישראל. כן, כשציפורה ראתה שהנחש בא לבלוע את משה רבנו, היא לא ידעה שהיא כעת הולכת להציל את עם ישראל מנחש. הנחש שמאיים על משה רבנו, זה הנחש שמאיים על כל עם ישראל. זה הנחש הראשון שאיים על אדם הראשון והביא למיטה של אדם הראשון. וזה אחר כך פרעה, מלך מצרים, שהאות הראשון זורקים מטה, הופכים אותו לנחש, ואחר כך לוקחים את הנחש והופכים אותו למטה, להראות הנחש הזה שמאיים על עם ישראל, אנחנו נהפוך אותו למטה. נעשה ממנו קרש. הוא חסר עוני, הוא יהיה בידיים שלנו, בין האויב הגדול של האדם. וזה אותו נחש שציפורה מצילה את משה רבנו. זה כאילו במקרה, כאילו חוזרות המילים כאן, פה הנחש ופה הנחש ופה הנחש, ואחר כך אנחנו רואים שהכל קשור ביחד. כאן הרב מדבר על התשובה הכללית והתשובה הפרטית. יש התשובה הכללית. התשובה הכללית זה תשובה של כל העולם. יש בעולם אווירה ירודה. יש אווירה מאוד חמרנית, מאוד תאבדנית, יש שיגונות ששוטפים את כל העולם. גם האנשים מהעשירים הגדולים בעולם, זה אלה שהמציאו את הפייסבוק ועוד כמה המצאות כאלה, ועושים מזה מיליונים, החשבון שהם מחתיעים מיליארדים של אנשים. מכניסים מיליארדים של אנשים לבזבז את החיים שלהם, במידה, במקרה הכי פחות גרוע, אצל הרבה אנשים גורמים להם לתאוות, למלחמות, לשנאה, ללשון הרע. כשמישהו בתוך איזה פייסבוק, בתוך תוכנית, שמשתתפים שם 300 חברים או 300 חברות, והוא מפיץ, כותב לשון הרע על חבר אחד, מספר, היום הוא עשה כך וכך, היום הוא עזב את החברה שלו, כעת כל ה-300 איש מדברים על זה. שהפלוני אלמוני עזב את החברה שלו. הוא נהפך להיות נתון בפיהם של כולם. וזה הורג את האדם, זה רוצח אותו. לדעת שכעת כולם יודעים שהחברה שלי עזבה אותי. שפלוני אלמוני תפס אותי בשקר. כמה זה נורא, כמה זה זוועה הדבר הזה, שכולם נכנסים לחיים הפרטיים של כל אחד. והחטא הזה, כן, אנחנו רואים איך שזה הורס את העולם. יש כל מיני דברים שהורסים את הציבור, מחטיאים המונים, בצורה שיכולה להרוס חברה שלמה. להרוס חברה, להרוס את ה... בריאות של הנפש של האדם, אנשים שמכורים לתאוות, הם יכולים לעבוד במבחנים קשים, הם יכולים לעשות כל מיני תרגילי משמעת או אחרים, שהם באים לחשל את האדם, יכולים להיות אנשים קרביים, יכולים להיות אנשי מודיעין, שצריכים את כל הכוחות לרכז ב... בעבודה, במשימות שלהם, הם כבר הרסו את הכוחות שלהם, הם מבוזבזים. כן? הם חלשים, מדוכאים, מכל השטויות שהם עוברים כל מיני דברים, כמו שאדם, כל אחד יכול לראות את זה, שאדם אחרי אוכל או אחרי טיול, כן? דברים מאוד מרגשים, הוא בא להתפלל, הוא מרגיש שהוא לא מתפלל בכלל. הראש שלו זה בכל השטויות, שהוא עשה אותם כל הזמן. תפילה שאדם קם ישר מהחלום, מכל החלומות, מכל הדמיונות שהוא היה בלילה, הוא קם להתפלל. התפילה היא לא תפילה. תפילה של מנחה, שזה אחרי סדר, תפילה הרבה יותר טובה. אם אדם היה קם בבוקר ולא מיד מתפלל, אלא קודם, אחרי שהוא עושה, עובר את כל ההכנות, יושב 10 דקות, 5 דקות, ואומר, או פרקי תהילים, או לומד קצת, ואחרי זה מתפלל, כמה שהתפילה תהיה שונה. תפילה לגמרי שונה. מהחלומות, מהדמיונות, מזה שאלף דברים מעורבבים בתוך הראש, לבוא להתפלל, תפילה נהרסת. תפילה היא לא בריאה. התשובה של הכלל זה לא פשוט. להכניס סדרים בעולם, לשנות את את המטרות של החיים בעולם, לכולם, זה לשנות את כל מערכות החינוך, את כל מערכות המשפט, את כל מערכות התקשורת. זה דבר נדמה לנו שהוא מעל הכוחות של בני אדם. ויש התשובה הפרטית. התשובה הפרטית שאדם נכשל בכל מיני כישלונות, הוא בא לתקן על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה, על ידי צומות, וכל מיני דברים שכאן זה מאוד מסובך גם כן. אדם יודע על כמה פעמים שהוא חטא, כמה תיקונים הוא צריך. למדתם פרק 7 בשבת, אם אדם נכשל בכמה וכמה חטאים בשוגג, צריך להביא כמה וכמה קורבנות. מי יודע, מי זוכר? בעל תשובה. הוא יודע כמה עבירות הוא צריך לתקן, כמה חטאות, כמה האשמות. מי שאדם נשוי, שמעולם אשתו לא הלכה לטבול במקווה, כמה חטאות יש לו, כמה איסורי כרת כשהוא חי עם אשתו נידה. ואיך מתקנים את כל זה? איך מתקנים? איך יודעים לתקן? אז כאן יש חכמי הסוד שבאו ואמרו שעל חטא כזה צריך 40 חומות, על חטא כזה צריך דברים שאמרו, גלגול בשלג, ויש כל מיני דברים שתקנו, שהם יודעים איך להתאים בדיוק את התיקון לחטא. וזה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. ודברים מאוד פרטיים, שלפעמים הם אפילו לא עבירות. זה על חצי עבירה, רבע עבירה. סופר בדברי הארי, שפעם הוא ראה את רבנו חיים ויטל, הוא אמר לו שהוא רואה על המצח שלו שהם הוא ברך ברכה לבטלה. נטילת ידיים, או אחרי נטילת ידיים, הוא אכל, שתה, משקה, בלי ברכה, והיה ספק, אם צריך לברך על זה, לא צריך לברך על זה, וכן מחמת הסעודה, לא מחמת הסעודה. כמה אנחנו צריכים לתקן? כמה פעמים אדם הזכיר את שם השם לבטלה, בברכות, כמה פעמים ברך ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה? אני יכול לעשות חשבון על כל זה. כל כך הרבה ימים שלפעמים אנחנו באמצע חצי חולמים ומברכים, ואחר כך פתאום מגלים שאני לא יודע, כן ברכתי, לא ברכתי, ברכתי כן בכוונה, לא בכוונה, תפילות שלמות, קריאת שמע, איך עובדים על כל זה? נדמה לנו שזה תחום פרטי, תחום אישי שלי, לפי המדרגה שלי. ובאמת, כל זה קשור עם כל מה שקורה בעולם. יכול להיות, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא אנשים רגילים. אנחנו לא כמו שאר בני אדם. לנו יש כוחות מיוחדים. אנחנו עם ישראל, עם קדוש, שלתפילה שלנו יש כוח כמו 1,000 פעם של 1,000 אנשים. מצווה שלנו, ממילא גם לעבירה שלנו. אנחנו הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו נראים כמו אנשים רגילים, אבל המעשים שלנו יש הרבה יותר השפעה ועוצמה ממה שנראה לנו. ויכול להיות שקצת מאמץ וכוונה בתפילה בשמע ישראל, בזהירות מאיזה עבירה שהייתי על הסף שכמעט עברתי והתאמצתי מאוד ולא עברתי, מי יודע כמה טוב זה מביא לכל העולם. כמה המון אנשים מתקדמים ומשתכללים בזכות זה. אמרו פעם בשם חפץ חיים, כלומר שאם אחד מהתלמידים, הוא דיבר על הישיבה שלו, ישיבת רבים, אחד מהתלמידים כעת מתאמץ, למרות שקשה לו, והוא כן לומד. ונניח, הוא עייף, והוא בכל זאת לא רוצה לבטל את התורה. אז הוא אמר, יכול להיות שכעת בפריז יש יהודי שהוא עומד בפני השאלה להמיר את דתו או לא להמיר את דתו. הוא הולך לחיות עם גויה. והיא רוצה שהוא ימיר את דתו, שיהיה נוצרי כמוה. וברגע הזה שאתה כאן, במרחק בין פולין לפריז, אחד של אלפי קילומטרים, ברגע שכאן אתה לומד תורה ומתאמץ, זה עושה אצלו סיבוב שהוא כעת יחליט שהוא לא, הוא לא מתנצח. הוא לא עושה את העצמו. תדעו שאנחנו בדור שיש המון המון סיבוכים. מישהו בן של רב, שאבא שלו סיפר לי בצער גדול מאוד שהבן חי עם גויה, הוא אמר לאבא שלו, אם אתה לא תכיר בי, אני מנתק את הקשר עם המשפחה. ואבא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, אני רוצה לבוא יחד עם הגויה. בלי, לא תקבל את הגויה, אני לא בן שלך יותר. וזה אבא תמיד חכם, זה לא... גם לכל יהודי זה מאוד קשה לשמוע דבר כזה. לתלמיד חכם, שהוא מלמד תורה, בשבילו זה כמעט להרוג אותו. הוא התייעץ איתי, ישב איתי, מה לעשות, מה לדבר, איך להתנהג עם הבן הזה. צריך לדעת שמה שנראה לנו כאילו פרטי, זה משפיע על כלל ישראל. וכשאנחנו באים לברר ו... לחשוב מה עושים, לא רק לחשוב על האדם הפרטי הזה, להבין שכעת אנחנו חושבים על דבר שנוגע לכלל ישראל. בהמון זהירות ובהמון אחריות, איך לקבל את זה, איך לחשוב את זה. ועם הכל, להרבה הרבה תפילה שלא נתחשב. יכול להיות שטעות אחת יכולה לעלות ביוקר. יכול להיות שאנחנו טועים, ומי יודע לאן זה ילך. גם בדברים של תיקון הכלל. נראה לנו איך אנחנו יכולים להשפיע על המדינה. המדינה תשמע לנו, הצבא ישמע לנו, הממשלה תשמע לנו. אין סיכוי. אנחנו חוקקים חוקים, מפיצים דברים. אי אפשר לדעת. אנחנו צריכים להיות חזקים מאוד, גם כשנדמה שאנחנו אנשים פרטיים, ולדעת שיכול להיות שהמעשים שלנו ישפיעו בסופו של דבר גם על הכלל. שמעתם על גנדי. לא היהודי שקראו לו גנדי, אלא גנדי הגוי, ההודי, שבגללו קראו לרחבעם זאבי, שם ייקום דמו. קראו לו גם גנדי, בגלל שהוא ככה הסתפר גלוח של כל הראש, וזה נראה, הוא היה מזכיר את גנדי. גנדי היה בזמן ש... גנדי הגוי, היה בזמן שאנגליה משלה על הודו. הודו, היו שם אז, גם הרבה יותר, אבל אז בזמנו, בפני 80 שנה, 90 שנה, היום קרוב ל-400 מיליון הודים. והאנגלים ממש ניצלו אותם. ניצלו אותם בכל מיני דרכים, שהם יקנו את כל הסחורה של אנגליה, ושהם ישלמו מיסים והכל עובר לאנגליה, ולא נתנו סיכוי לחשוב על עצמאות. אז גנדי הבין שבכוח אי אפשר ללכת נגד אנגליה, אז הצבא של המודרני, להודים אין צבא, אז גנדי התחיל במרי אזרחי. קודם כל, האנגלים חייבו לקנות, לדוגמה, מלח מתוצרת אנגליה, כדי שהאנגלים ירוויחו. אז הוא הלך לשפת הים, במסע שפרסם אותו, שהוא לוקח מהים מים, מייבש אותם, מכין מלח, ולא משתמש במלח של האנגליה. אחר כך הם חייבו לקנות צמר, רק תוצרת אנגליה, אז הוא הלך ולמד איך לדבור צמר, והכין צמר בעצמו. ושכל ההודים ילכו אחריו, ולשבור את הכלכלה האנגלית. והיה סם, ויושב במרכז, ולאט לאט מיליונים של אנשים הלכו אחריו. וזה שבר בסוף את האנגליה. האנגליה נאלצה לתת חופש להודים. פחדו מגנדי, ומכניסים אותו לבית סוהר, היה צם, לפעמים למעלה מ-50 יום. וידעו שאם הוא ימות, זה יעורר שערה בהודו. באנגלים פחדו שלא יקרה לו משהו יותר ממה שהוא דאג לעצמו. ובסופו של דבר הוא שבר את הממשלה האנגלית עם כל העוצמה שלה. הייתה אימפריה עצומה, הודו קיבלה חופש בזכות גנדי. ואדם אחד, שעם אמונה גדולה, בדרך צודקת, בלי צבא, במרי אזרחי, חינך את כולם לשבור, ואפשר לשבור, גם צבא וגם משטרה, בדרך פשוטה. סירוב פקודה, לא למלא פקודה, לא ללכת בדרך, לא לשלם מיסים, אפשר להכניס לבית סוהר, מה יכולים לעשות? אבל אם הרבה אנשים ילמדו, יראו שאפשר לעשות את זה, זה בסוף יכול להכריח את הממשלה לשנות את החוק. כן? להכיר שיש כוח גדול לאדם הפרטי. אם האדם הפרטי, שנדמה לו שמה אני יכול, מה אני שווה, מי בכלל מסתכל עליי, אם הוא הולך עם אמונה גדולה, בצדק, ביושר, והוא בלי אלימות, לא, זה היה עניין גדול, לא להשתמש באלימות בכלל. כי הוא ידע שהאלימות תעלה בחיים של ההודים. הוא דאג להודים, לא לאנגלים. הוא ידע שהאנגלים ירו בהודים, היה פעם שהיה איזו הפגנה גדולה, והם ירו לתוך המפגינים. אז ההמלצות שלו היו בלי אלימות, אבל בדרך שבצורה המונית, מיליונים לא ישלמו מס. לא יכולים להכניס את המיליונים לבית סוהר. אין להם מספיק בתי סוהר למיליונים. לא יקנו תוצרת אנגלית, יחרימו את התוצרת שלהם. וזה אפשר לשבור אותם. שנים מאז שנודע לי שהפיסטוקים באים מפרס, לא אוכל פיסטוקים. אתה יודע שזה בא מאיראן, אני לא אתן שהאיראנים ייהנו ממני במשהו. שונאי ישראל לא יקבלו הנאה ממני. הרב ציודה זצ"ל, הוא היה עולה על מכונית, ובדרך נודע לו שזה גרמני, היה יורד מהמכונית. הוא לא ייסע בתוצרת גרמניה. אפשר להיות חזקים ובאמצעים כאלה, לשבור את השונאים שלנו. לדעת שתשובה כללית ותשובה פרטית, יש להם שייכות אחד עם השני. וזה יכול להשפיע. אדם שיחנך את עצמו, יבנה את עצמו, יכול להשפיע גם על הכלל. כמו שברור לנו שכשהכלל מתקן, זה משפיע על המון המון פרט.